אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. אהלן, אהלן, מאזיניי ומאזינותיי היקרים והיקרות. עשינו עד עכשיו סיבוב די רציני במזרח התיכון וסקרנו לא מעט עדות ומאכלים, אבל על עדה אחת עדיין לא דיברנו. יהודי סוריה, ויש על מה לדבר. תאמינו לי, אחרי הפרק הזה תראו שצדקתי. ברוכים הבאים לפרק 28 של פודקאסט אוכל, הפודקאסט שעושה לכם נעים בלב וטעים בפה. אני שלום ימין ואתם מוזמנים לצאת איתי למסע חדש ומסקרן כדי לחקור את יהדות סוריה והמטבח הסורי. יהדות סוריה הייתה אחת הקהילות הגדולות והחשובות בין קהילות היהודים במזרח התיכון. שתי הקהילות הגדולות והחשובות בסוריה הן קהילת דמשק וקהילת חלב. היא ארם צובה. קהילה יהודית הייתה קיימת בדמשק ובחלב. עוד בימי בית שני, במאות הראשונות של האלף הראשון, היו תקופות בהן ארץ ישראל הייתה תחת שלטון מנהלי מסוריה, וראשי הקהילה בדמשק שלטו בקהילות שבארץ. הממלוקים ששלטו בסוריה, החל מ-1295, אילצו את יהודי צור, אנטיוכיה וטריפולי לעבור לדמשק וחלב, מה שהוביל לחיזוק הקהילות היהודיות בדמשק ובחלב. בשנת 1375 הגיע לחלב כתר ארם צובה, ספר תנ"ך עתיק ומוגן היטב, כולל מסורה. הספר נשמר במבנה משלו ומקומו היה לאחד מקודשי הקהילה היהודית כולה בסוריה. בניגוד לקהילת חלב, שתושביה נחשבו דתיים יותר, הקהילה היהודית בדמשק נחשבה לגדולה מבין השתיים, המבוססת יותר ובעלת ההשפעה הגדולה ביותר, בין מבחינה פוליטית ובין מבחינה דתית. ליד דמשק, בכפר בשם ג'ובר, שכן בית הכנסת המיוחס לאליהו הנביא, והוא היה נחשב לאחד מבתי הכנסת העתיקים, המפוארים והחשובים בעולם. בית הכנסת נהרס במהלך מלחמת האזרחים בסוריה, ככל הנראה, בידי גורמי אופוזיציה קיצוניים. בשנת 1492, לאחר גירוש ספרד, הגיעו לסוריה יהודים רבים מקרב מגורשי ספרד וסיציליה, אשר הגדילו מאוד את מספר בני הקהילה. לאחר הכיבוש העותומני, היו בדמשק כ-500 משפחות יהודיות בשלוש קהילות יהודיות, ספרדים, מוסתערבים ויוצאי יהדות סיציליה. כמו כן, הייתה בעיר קהילה של קראים. ברוב ארצות האסלאם וגם בסוריה נקרא מעמד היהודים זמי, מעמד נחות מזה של המוסלמים. אני חושב שאנחנו גם הזכרנו את זה באחד הפרקים הקודמים. בשנת 1831 ניסו המצרים ששלטו באזור לעשות שינוי לטובת המיעוטים, אך שינוי זה פעל בעיקר לטובת הנוצרים. בשנת 1840 היו בדמשק כ-4,000 יהודים. באותה שנה התחוללו עלילות דמשק הידועות, עלילות דם ועינויים קשים של נכבדי הקהילה היהודית בסוריה. קדמו להן האשמות ברצח פולחני בערים חלב ב-1810, אנטיוכיה ב-1826 וחמה ב-1829. באף אחד מהמקרים הללו לא הרשיעו השלטונות האוטומנים את הנאשמים. בשנת 1900 היו בדמשק 10,000 יהודים, וב-1910 כבר מנו כ-12,000. בשנת 1909 הגרה קהילה גדולה מיהודי חלב לעיר מקסיקו סיטי, אשר במקסיקו, ובה הקימו את הקהילה היהודית הסורית הגדולה ביותר שביבשת אמריקה. לאחר מכן, ובהשפעת התמורות האזוריות, חלה ירידה בגודל הקהילה. במפקד 1936 היא מנתה 6,266 אנשים. עד 1936 עמד בראש הקהילה היהודית חכם אליהו חריס. בסופה של מלחמת העולם הראשונה עד נפילת האימפריה העותומנית נשלטה סוריה על ידי מנהלת שטחי האויב הכבושים צפון ולמעשה על ידי לאומנים סורים עד נפילתה של הממלכה הערבית של סוריה ביולי 1920 ותחילתו של המנדט הצרפתי. בשנת 1925 פרץ המרד הדרוזי שבמהלכו נפגעו גם יהודים רבים תושבי הרובע היהודי בדמשק. משנת 1928 החלה עלייה ציונית של משפחות ובני נוער מסוריה לישראל. הצעירים הגיעו לקיבוצים שונים בצפון הארץ, והמשפחות התיישבו בעיקר בתל אביב. בשנת 1936, עם תחילתו של המרד הערבי הגדול בארץ ישראל, נפגעו קשות גם יהודי סוריה שנחשדו על ידי הסורים כציונים. בשנת 1942 הותקף הרובע היהודי בדמשק שנית בשל שמועה כי שטחי סוריה יצורפו לשטחי מדינת ישראל העתידית. מפקד שנערך ב-1943 העלה כי בסוריה היו באותה עת כ-30,000 יהודים. בינואר ובמאי 1944 נערכו התנפלויות על השכונה היהודית בדמשק. יהדות סוריה נפגעה קשות לאחר עצמאות סוריה. ב-1946 פרצו מהומות אנטי-יהודיות ונשללו זכויות יסוד מהיהודים. בשנת 1947, לאחר החלטת האום בכ"ט בנובמבר, התחוללו פרעות קשות ביהודים בערים חלב ודמשק, מהקשות ביותר שספגו יהודי סוריה. הקהילה נפגעה אנושות, בית הכנסת המרכזי של חלב נשרף, ורכוש רב הוצת או נהרס. לאחר הקמת מדינת ישראל, נמלטו בעל כורחם רוב יהודי סוריה, ומתוך 30,000 יהודים שחיו בה לפני הבריחה ההמונית, נשארו רק כ-5,000. מתוך היהודים שעזבו, הגיעו לישראל כ-1,700 איש. ב-1948 הוחמר עוד יותר מצב היהודים. נשללו מהם כל זכויות האזרח והוטלו עליהם גזרות כלכליות כבדות. החל מ-1949 נאסר על היהודים לצאת מסוריה. החל ב-1973 סייעה פעילת זכויות האדם היהודית ג'ודי פלד קר למעל 3,000 יהודים לצאת את גבולות סוריה בהברחה ובתשלום כופר. באמצע שנות ה-90 של המאה ה-20 אפשר הנשיא חאפז אל אסד ליהודי סוריה לצאת מן המדינה בתנאי שהתחייבו לא לעלות לישראל. כ-4,000 מן היהודים שיצאו מסוריה נאלצו לתת את כל רכושם לממשלה. בסוריה הראו מספר מקרים של רצח יהודים. במרץ 1974 עונו ונרצחו 4 נערות יהודיות מדמשק שניסו להסתנן מסוריה לישראל. לאחר מכן נרצחו 2 צעירים יהודים שניסו אף הם להסתנן מסוריה לישראל. בינואר 1984 נרצחו בחלב אישה בהיריון ושני ילדיה הקטנים. ב-2013 נחשף בידי ה-BBC שבית הקברות היהודי הגדול ביותר בדמשק נהרס לטובת מפקדה אזורית של דאש תוך חילול כבוד המתים. העולים שעלו מסוריה לישראל התפזרו במקומות יישוב רבים בארץ ישראל. קהילה גדולה הוקמה בחולון, שם שוקנו עולים מסוריה עם עלייתם, וכן בקריית טבעון המורכבת מכמה יישובים, ביניהם היישוב אלרועי שהוקם על ידי עולים מסוריה ומטורקיה. לאחר מלחמת ששת הימים החלו יהודים צעירים מסוריה לחפש באופן עצמאי דרכים לצאת מסוריה ולהגיע לישראל. המוסד פתח במבצע מלט למלט את היהודים מסוריה. במחצית הראשונה של שנות ה-70 הם הוברחו לביירות וממנה הועלו בדרך הים לישראל. ארגון יוצאי דמשק בישראל הוא עמותה רשומה שנוסדה בשנות ה-40 של המאה ה-20 על ידי בני הקהילה שעלו ארצה שנים קודם לכן, מתוך מטרה לסייע לבני הקהילה בקליטת עלייה ובתחומים רבים. ארגון יוצאי דמשק בישראל הוקם ומנוהל באופן התנדבותי על ידי חברים יוצאי דמשק, אשר רואים כמטרה מרכזית את קידום האינטרסים המשותפים לכל בני הקהילה בישראל ובעולם. על מנת לשמר את שורשיו, פועל הארגון להקמת בית מורשת, בו תרוכז ההיסטוריה בת אלפי שנים של קהילת יוצאי דמשק. לשם כך, שוקד הארגון על הרחבת המידע בנושאי תרבות, דברי קודש עתיקים, מוזיקה, נוסחי תפילות, חפצים בעלי ערך, סיפורים, מחקרים וכדומה, וכן הידוק הקשר עם בני הקהילה וצאצאיהם, והכל להשגת המטרות והיעדים לשימור ולטיפוח המורשת המפוארת והנחלתה. משפחת ספרה היא משפחה של בנקאים, סוחרים ונדבנים יהודים שמוצאה בעיר חלב שבסוריה. עיקר הצלחתם הפיננסית של בני המשפחה החל לאחר שהגרו לביירות, לבנון. בני המשפחה נחשבים בין היהודים העשירים בעולם. ואיך אפשר להתעלם מאחד הסיפורים המצוינים שנכתבו על יהודי סוריה, ואשר הפך לסדרת דרמה בערוץ הראשון, או לפני ערוץ של כאן 11. מישל עזר ספרה ובניו היא מיני סדרת טלוויזיה ישראלית ששודרה בין 1981 ל-1983. וואי, זה נשמע נצח. אני הייתי אז נער צעיר, כשהסדרה הזאת פשוט כבשה את המסכים והייתה ללהיט מאוד מאוד גדול, להיט איכותי מה שנקרא. את התסריט למיני הסדרה הזו כתב ניסים דיין על פי ספר מאת אמנון שמוש. באותו שם, מישל עזרא ספרה ובניו, זה אותו שם של הספר. דיין היה גם הבמאי. העלילה סוקרת את קורותיה של משפחת ספרא העשירה וברוכת הילדים במהלך המאה ה-20, ובעזרת קורותיה, העלילה ממחישה את אורחות חייה ואת גורלה של הקהילה לשייכת המשפחה. בראשית העלילה, המשפחה מתגוררת באושר בעיר חלב שבסוריה. אולם, חשיבותה הכלכלית של העיר הולכת ויורדת, וגם האנטישמיות הולכת ונפוצה. באותו זמן, המשפחה כמו כל הקהילה מתחילה להגר ולהתפצל בין צרפת, ארגנטינה, מקסיקו, ארצות הברית וישראל. ממש דרמה חובקת עולם. חלקה השני של הסדרה מתמקד יותר בחלקה של המשפחה שעולה לישראל בעקבות כל הבלגן הזה, ובקשיי ההתאקלמות בארץ ישראל. ואם אנחנו נכנסים קצת לתוך העומק של הסדרה, ככה בלי לאכול לכם את הראש, אז הסדרה מתמקדת ביחסים המתוחים בין אבי המשפחה, שקוראים לו מישל עזרא בסדרה, ומגלם אותו מקרם חורי הגדול. ובין שניים מבניו ובנו הבכור רחמו, שמגלם אותו עמוס לוי, שלשמחת האב הופך לסוחר ממולח כמו אביו, אך לצערו של האב הופך לרשע ולנואף. ובן אחר, אלבר, שמגלם אותו דוד מנחם, שלמרות התנגדותו של האב הופך לפעיל ציוני. מאוחר יותר, כשהמציאות מאלצת את מישל להשלים עם העובדה שחלק מילדיו ואחייניו עלו לישראל, עם אלבר קשה לו להשלים. זאת משום שאלבר הפך לקיבוצניק ולחילוני לחלוטין. רחמנא ליצלן. דמותו של אלבר המתגוררת באותו קיבוץ בו גר הסופר יוצר העלילה אמנון שמוש. אלבר גם מסרב לספר למישל ממה הוא מתפרנס. אלבר למעשה מנהל מפעל של התעשייה הצבאית, ולכן מנוע מלדבר על עבודתו. אני לא אכנס איתכם לתוך העלילה הסבוכה והמפותלת, אז אולי פשוט תחפשו את הסדרה הזאת בארכיונים של הטלוויזיה הישראלית. יש ארכיון כזה ביוטיוב, אם אני לא טועה, אני לא ממש נכנסתי לזה עד עכשיו, אבל באמת ששווה לכם לצפות בסדרה. סדרה מאוד מאוד מעניינת ומספרת את סיפורם של יהודי סוריה באמצעות הדרמה הנהדרת הזאת. לפי מנהג יהדות המזרח בקרב משפחות רבות שם האב שימש כשם המשפחה. כאשר החלו להגן שמות משפחה, התקבעו שמות פרטיים כשמות משפחה. כך גם בקרב יהדות סוריה, שם שמות פרטיים שמשים כשמות משפחה. אברהם, אהרון, אליהו, אלעזר, אריה וכדומה. יש הסבורים ששם המשפחה הוא התעתיק שכל משפחה בחרה בו מבלי להתייחס לכללי תעתיק מקובלים. לפיכך נוצרו בעיות אחידות, לדוגמה החלפת א' בעין, עבדו, עבדו, עבודי, עבודי, עג'מי, עג'מי, החלפת קוף באלף, עתן, קטן, קטן, עטש, קטש, עמאו, קמאו וכדומה. כל התוספות והשינויים שינו קצת את השמות, ומשעברו השנים נשכחו השמות המקוריים ונשארו השמות שנאמרו בשינוי ההגייה בטעות. ומכל ההיסטוריה הלא כל כך קלה של יהודי סוריה, אנחנו נעבור אל המטבח הסורי. והמטבח הסורי כולל שלל מסורות ומנהגי הבישול של סוריה המודרנית, ומאגד בתוכו את מסורותיהם המגוונות של האנשים והעמים שהתיישבו בסוריה לאורך ההיסטוריה שלה. המטבח הוא בעל שורשים היסטוריים, ומתכונים רבים בו מתוארכים כבני המאה ה-13 לפחות. רבים מן המאכלים במטבח הסורי נפוצים גם במטבחים נוספים באזורי המזרח התיכון והלבנט, ובפרט מוכרים לציבור הישראלי כחלק מהמטבח הערבי בישראל. המטבח הסורי משתמש בעיקר בחציל, קישור, שום, בשר, בעיקר בשר כבש, סומסום, אורז, גרגירי חומוס, פול, עדשים, כרוב, כרובית, עלי גפן, לפת כבושה, מלפפון, עגבנייה, זית, שמן זית, מיץ לימון, נאנה, פיסטוק, דבש ופירות. הרבה מאוד דברים בריאים וגם טעימים. בראשית המאה ה-21 נהוג להגיש מבחר מטאבנים יחד עם לחם ערבי לפני המנה העיקרית של הארוחה הסורית. אחרי המטאבנים ולפני המנה העיקרית נהוג להגיש גם קפה לצד מאכלים מתוקים כדוגמת הבקלאווה או פירות. מנות ומאכלים סורים נפוצים בין שנהוגים כמטבנים או כמנות עיקריות, כוללים בבא גנוש, שזה חציל מעוך מעורבב עם תבלינים ולעיתים גם עם תחינה, עגבניות, שמן זית או שום. גבינת חלומי, זיתים, חומוס, חומוס בלחם, כלומר פירושו בעברית חומוס עם בשר, טבולה, שזה סלט שמכיל בורגול, פטרוזיליה קצוצה, עלי נענה, עגבניה, בצל, עשבי טיבול, מיץ לימון ותבלינים. לעתים קרובות נאכל בעזרת עלי חסה ערבית. כדורי פלאפל כמובן, לבנה, לחמה בעג'ין, כלומר בצק אפוי, עגול ודק עליו בשר קצוץ, לרוב בשר כבש או בקר. סלט ירקות קצוצים, פטרוזיליה ובצל, ותבלינים כגון פפריקה, כמון, קינמון, פלפלת שילי. מוהמרה, מטבל פלפלים חריפים. מוסקה ערבית, שזה חציל בגריל מרוסק בתוספת שמן זית, עגבניה, בצל ושום. מג'דרה, זהו מאכל המכיל עדשים עם חיטה, בורגול או אורז ובצל מטוגן. מוגש כמטאבן בראשית הארוחה או כתוספת למנה בשרית. פטוש, סלט עשוי פיסות פיטה מטוגנת וירקות. קבב כמובן. קובה, קופתה ממולט, מבושלת או מטוגנת שמעטפתה החיצונית עשויה מבורגול עם סולת, קמח, אורז או תפוחי אדמה. וממולט לרוב בבשר, בקר או כבש, בצל ותבלינים. המעודה, עוף או בשר המבושלים עם תפוחי אדמה מטוגנים תוך שימוש מועט בתבלינים והסתמכות על טעמו של השמן מטיגון העוף. מקור המאכל הוא במטבח הערבי כמובן. קעק, טבעות לחם בדרך כלל עם זרעי סומסום. שווארמה, כן, איך אפשר בלי? שאיפורה, סלט המורכב מגבינת שנקליש עם עגבניות קצוצות, בצל ושמן זית. ומאכלים מתוקים יש גם לסורים כמובן. מאכלים מתוקים סורים נפוצים בין שנהוגים ככינוחים או כמאכלי רחוב, כוללים בוזה, שזו גלידה סורית, גלידה מסטיק, גלידה סורית ברמת דביקות גבוהה עשויה חלב, שמנת מתוקה, אבקת סחלב, מסטיקה, שזה תבלין המופק משרף עץ האלה, סוכר ופיסוקים. בסבוסה, כינוח עשוי בלילת סולת ומומתק באמצעות מי זהר או מי ורדים. בקלאווה, מאפה מתוק עשוי בצק פילו, סוכר, קינמון, שקד ואגוז מלך ומוגש עם סירופ סוכר. חלוואת אל-ג'בן, כינוח סורי מסורתי עשוי מבצק סולת וגבינה עם סירופ מי זהר. מקור המאכל בעיר חמה בסוריה וכיום הוא מזוהה יחד עם המטבח המקומי של חומס. כנאפה, המוכרת לכולנו, היא אותו מאפה מתוק שעשוי מציפוי של יטריות כדאיף או סולת שבתוכו גבינת עיזים ומוגש כסירופ סוכר. אני שוב, למרות שדיברנו כבר כמה פעמים על כנאפה, לכל מי שמכיר את הכנאפה הכתומה, הזרחנית, היא לא הכנאפה המקורית. זה משהו שהוסיפו לו אחר כך. הכנאפה המקורית צריכה להיות בגוון צהבהב. כזחה, הוגה עשויה תחינת קצח וסולת ומצופה חצאי שקדים, פיסטוקים או צנוברים. והקטעיף המוכר לכולנו, כיסון מתוגן מתוק, אשר בדרך כלל ממולא בגבינת איזי מתוקה או באגוזי מלך קצוצים. אני שוב מדגיש את זה, שימו לב שהמאכלים האלה כבר חוזרים בהרבה מאוד ממדינות המזרח התיכון, וכמובן שגם אצלנו, והאוכל במזרח התיכון הוא סובב מטבחים בשינויים קלים פה ושם, אבל אפשר למצוא למשל הרבה מאוד דברים בכל המטבחים. כמובן שהם גם שותים בסוריה, כמו כולנו. והאיירן, שזה משקה יוגורט קיצי המוגש קר, האיירן מוכר לנו כמובן מטורקיה. טורקיה, סוריה, זה אזורים אחד ליד השני. הבירה הסורית, הג'לב, סירופ עשוי חרובים, תמרים, מולסה תמרים ומי ורדים. יין, סחלב, משקה סמיך על בסיס חלב, עמילן תירס, סוכר ותבלינים. עמילן תירס כמובן קורנפלור, למי ש... אולי יש איזה מאזין אחד או שניים שלא יודעים שזה קורנפלור. הערק כמובן משקה אלכוהולי שמקור טעמו בזרעי האניס או עלי אניס מיובשים. ובהחלט הסורים ידועים בערק המפורסם שלהם, שנחשב לאחד הטעימים ביותר בעולם. קמר אל דין, מיץ אפרסק סמיך המוגש לרוב במהלך חודש הרמדאן באפטר. שזוהי ארוחת הערב ששוברת את הצום. ואיך אפשר בלי קפה? אז כמובן גם קפה שמוגש בסוף הארוחה. המטבח החלבי של יהודי חלב הוא אוכל איטי שדורש לעתים שעות רבות להכינו. הוא מתאים למזון המקומי של ישראל עם השפעות שהגיעו לאזור לאורך מאות שנים דרך נתיב המשי מפרס והודו והשכנות טורקיה מצפון ועיראק ממזרח. האוכל החלבי עבר יחד עם הקהילה היהודית שנפוצה לכל עבר לאירופה, אמריקה הצפונית ודרום אמריקה, שם אפשר למצוא קהילות של יהודי סוריה השומרים על הצביון הייחודי של העדה בשפתה וניגוניה ובעיקר במטבחה הייחודי. לא פלא למצוא את אותם מתכונים בצורה מדויקת מתקיימים בקהילה ניו יורקית של יהודים חלבים. הקטעיף אצל יהודי חלב נוהגים לאכול קינוח זה בחג החנוכה, אחרים מיהודי סוריה נוהגים לאכול אותו בט"ו בשבט ובארוחות חגיגיות נוספות. מעודה, תבשיל בשר ותפוחי אדמה, שהוא כמובן אצל יהודי דמשק. מאכל יהודי אשם, שזה בדמשק, קישו ממולה הנקרא כוס המחשי, ואנחנו כבר מכירים את הכוס המחשי מעוד מדינות במזרח התיכון. מדיאס בג'יבני, פורסות חציל ממולאות גבינה צפתית קשה ומתוגנות, מתכון המאכל המסורתי כפי שמכינים אותו יהודי דמשק וצאצאיהם, חצילים וגבינת כבשים קשה ומלוכה, מטבלים בפלפל שחור ומתגנים במחבת, פשוט וטעים. מדייס בשר, מדייס תפוחי אדמה שרוקנו אותם במרכזם או קישואים שרוקנו אותם במרכזם, ממולאים בבשר בקר או עגל. כוס המחשי, הידוע והמוכר לנו, זה קישואים ממולאים ומבושלים מעגבניות וברכז רימונים, קודם מתגנים את הקישואים ואז מבשלים אותם. ספיחה, מאפה בצק שטוח, בשר טחון וצנוברים. כמו סוג של, איך אנחנו נתאר לכם את זה, כמו סוג של פיצה קצת יותר קטנה שיש עליה בשר טחון בעובי מאוד מאוד דק עם צנוברים. זה מוכנס לתוך הטבון ויוצא החוצה קריספי ומטורף בטעם שלו. אוריז, אורז עם חמוד, תפשיט תפוחי אדמה, סלרי ולימון. חמוד זה חמוץ. קובה בורגול, מגיע עם סנונית טריה בשבתות בדרך כלל. כשיש סנונית. הוא משהו שעשיתי בפרקים הראשונים ואחזור עליו כאן אולי, והפינה הזאת תמשיך החל מהפרקים הבאים. לפנינו מתכון של ספיחה, שזהו מיני פאי בשר סורי. הרגע דיברתי על הספיחה, אז אני אשמח גם לתת לכם מתכון. ואפרופו מתכונים, אז בקרוב לכל מי שירשם לרשימת הדיבור של הפודקאסט, יוכל לקבל פעם בשבועיים מתכון מאחד מהפרקים ששודרו כאן, ויש, תאמינו לי, הרבה מאוד מתכונים טעימים ומדהימים, וכדאי לכם להירשם כדי לקבל באופן קבוע גם מתכונים וגם תזכורות ועדכונים שקשורים לפודקאסט. אז כמו שתמיד אני מפרסם את המייל שלי, אני מפרסם אותו בסוף הפרק. זה גם כתוב בתיאור של הפרקים בכל האפליקציות וביוטיוב. אז מוזמנים בהחלט להירשם, וכל מי שירשם יקבל, יתחיל לקבל מתכונים ועדכונים. אז לפנינו מתכון של ספיחה. והקרדיט הולך לאילנית בניזרי שפרסמה את המתכון ברשת. מכל מה שחיפשתי זה המתכון שהכי מצא חן בעיניי. אז ספיחה, כמו שאמרנו, זה עיגולי בצק. שטוחים בדרך כלל, שיש עליהם בשר תחון בשכבה מאוד דקה, עם הרבה מאוד תבלינים, ותכף תשמעו את המרכיבים של, של הבשר והתבלינים, וזה מאוד טעים. זה מתכון שאני מפרסם אותו היום, ואני מתכוון לפרסם בכל פרק, בכל פרק עתידי שיצא, מתכון ששייך לאותו נושא. זה משהו שהיה בהתחלה, וזה חוזר עכשיו. ואני מקווה מאוד שזה ככה יזרום לנו כמו שצריך וזה ימצא חן ביניכם. אז המרכיבים לבצק של הספיחה הוא קילו קמח מנופה, שתי כפות שמרים יבשים, כף סוכר, כף מלח, 2.5-3 כוסות מים, לפי כוס חד פעמי חמה, זה מה שהיא כותבת במתכון, כוס שמן זית, זה לבצק. המרכיבים של המליט, 0.5 קילו בשר בקר טחון, שתי צלעות טלה, קצוצים קטן קטן דק דק דק, ניתן לקנות בשר טחון עם שומן כבש טחון במקום הצלעות, אוקיי? אני קורא את המתכון כמו שהיא כתבה אותו. 10 עגבניות שרי צלויות על מחבת או בתנור, ולאחר מכן לקלף את קליפתם, לקצוץ לקוביות ולסנן נוזלים. 2 בצלים קצוצים, חופן פטרוזיליה קצוצה, תבלינים, מלח, פלפל שחור גרוס, כפית בהרת, כפית פפריקה. את כל מרכיבי המלית להרבב היטב ולשמור במקרר עד שמכינים את הבצק. ואופן ההכנה. בקערת המיקסר נשים את הקמח, השמרים והסוכר, נערבל 2 דקות לעברור הקמח. כעת נוסיף כוס מים ונמשיך לערבל. נוסיף עוד כוס מים, שמן ומלח, נערבל למשך 7 דקות. נוסיף עוד חצי כוס מים ונערבל עד לאיחוד הבצק. אם חסר מים, מוסיפים כף מים וממשיכים. להוציא את הבצק, שימו לב לא לתת לו לתפוח. כרגע קורצים עיגולים ומניחים על תבנית משומנת. גודל העיגול תלוי בגודל המאפה שתרצו. אפשר להכין אותם בגודל בינוני, אפשר להכין אותם בגודל גדול. יש לכם את הכמות של הבצק וככל שאתם תחליטו לבחור את גודל העיגול, ככה הוא יהיה. אפשר לעשות אותו בגדלים של פיטה קטנה, רגילה, אפשר לעשות אותו יותר קטן. הכל תלוי למה שאתם תצטרכו ותחליטו. עוטפים, מכסים את התבנית בניילון לא נצמד, שקית רגילה של סופר. הבצק תופח במהירות ומכפיל את נפחו כחצי שעה ויש לכם בצק תופח. לדעתי אבל זה קשור לחורף קיץ והטמפרטורות שמסביב. אבל בין חצי שעה לשלושת רבע שעה הבצק תופח. לוקחים עיגול, מה שעשינו את הכדורים ששמנו אותם כדי שיתפחו, ומרדדים לצורת פיטה. מניחים כף קדושה ממלית הבשר במרכז העיגול ומקבצים את כל הקצוות של הבצק לכיוון המרכז על מנת ליצור מעין חומה כדי שהבשר לא יזלוג אל כל הבצק, מעדקים ידיים מקומחות מאחר בבצק שומני. מניחים בתבנית אפייה, מכסים עם הגבת למנוחה נוספת של כ-20 דקות. עופים בחום של 200 מעלות ותנו שחומה מראש עד להשחמה. אין צורך לבשל את הבשר לפני כי הוא נצלה בתנור, אין צורך לבריש בביצה. ניתן להוסיף לבשר צנוברים כלואים, פלפל חריף, עלי זאטר או כל מה שאתם אוהבים. וזוהי הספיחה. ואני אשמח מאוד לשמוע מכם איך היה. טעים, לא טעים, יפה, לא יפה. אתם תגידו לי ואני אספר למאזינים בפרק הבא או בפרק שאחריו את הרשמים שלכם מהמתכון הזה. כמו שאמרתי בהתחלה, יהדות סוריה היא מהקהילות המפוארות שהיו במזרח התיכון, והמטבח שלהם, כפי ששמענו עד עתה, הוא מטבח ים תיכוני עם השפעות סביבתיות. בקרוב נעזוב את המזרח התיכון ונמשיך לעוד קהילות יהודיות ברחבי העולם. בעוד שבועיים פרק חדש וטעים ומסקרן על עוד קהילה יהודית והמטבח שלה, עדיין יחסית קרוב לסביבה. ואחר כך נצא למסעות רחוקים קצת יותר. אני מקווה שנהנתם גם היום מהפרק הזה בפודקאסט אוכל, ואל תשכחו לדרג אותנו בספוטיפיי, ואם אתם מאזינים ביוטיוב, אתם בהחלט מוזמנים באהבה לעשות עוקב ולתת לייק. ככה זה עובד ברשתות החברתיות. כל הדירוגים האלה חשובים מאוד כדי להגדיל את נפח המאזינים ואת ההפצה של הפודקאסט. המייל שלי לטענות, מענות, אהבה, נעצות ומעכשיו גם להירשם לרשימת דיבור הוא shalom.yamin@gmail.com. ממש כמו שאתם שומעים, זה shalom.yamin@gmail.com. ובהחלט כדאי לכם להירשם, כי כל מי שנרשם יקבל מתכון באותו רגע שנרשם ואחת לשבועיים. פודקאסט אוכל פרק 28 על הקהילה היהודית בסוריה הגיע לסיומו. וכאן אנחנו נפרדים עד לפעם הבאה. וכרגיל אני מאחל לכם שיהיה לכם רק טוב ורק טעים ממני, שלומי ימין.
אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלומי ימין.